שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של מטריקס. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום ראשון, ה-12 בנובמבר 2023. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור למוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למוטי גוטמן. מוטי, בבקשה.
תודה רבה. בוקר טוב לכולם ותודה על ההשתתפות שלכם בשיחה הבוקר הזה. ביום שבת השביעי לאוקטובר, יום שבת הארור, איבדנו את אביב קוץ, אשתו, ביתו ושני בניו שנרצחו באכזריות בכפר עזה. אביב היה מנהל בכיר במטריקס, שהוביל את הפעילות שלנו מול תעשיית הסמיקונדקטור בארץ, בעולם, ובראשם חברת אינטל. ביום שבת הזה נחטפה לעזה גם ירדן רומן, ביתו של ג'וני רומן, מנהל בכיר במטריקס, שמוביל את תחום האוטומציה בתעשייה. בראשית הדברים אני מבקש להביע את ההשתתפות שלנו בצערן של המשפחות, של הנרצחים, של הנופלים, לאחל החלמה מהירה לפצועים. כולנו מתפללים לשלומם ומייחלים להשבתם בהקדם של כל החטופים וליבנו עם המשפחות. אנחנו מחזקים ומחבקים את חיילי צה"ל ואת המשפחות במשימה שאין חשובה ממנה. אני מבקש לפתוח את השיחה הזו דווקא בנימה אישית. שום דבר לא מכין אותך להתמודד כאדם עם אירוע טראומטי כזה. שום דבר ודאי לא מכין אותך כמנכ"ל לאירוע טראומטי בסדר גודל כזה. כמנהל ותיק, אני כבר 30 שנה בתפקיד מנכ״ל, מתוכן 23 שנים במטריקס. הייתי משוכנע שראיתי כבר הכל, שחוויתי את כל האירועים האפשריים שאפשר לחוות בחברה. אפילו הקורונה שהייתה אירוע של פעם ב-100 שנה, חשבתי שראיתי כבר את השיא. אבל האסון של השביעי לאוקטובר ובעקבותיו למלחמה הכל כך צודקת, אף אחד לא הכין אותי. לכל אחד מאיתנו יש נגיעה אישית ומסוימת לאסון של השביעי באוקטובר ולמלחמה, לחטופים, לנרצחים, לנופלים, לפצועים ולחיילים שנלחמים בחזית. רמת חוסר הוודאות האישית, העסקית, הלאומית יכולה לשתק. היא עלולה להכניס והכניסה רבים לסוג של שקיעה. לכן אני חייב לומר שכך מצאתי לא מעט אנשים סביבי בשמיני לאוקטובר. אבל האחריות, מילה שלצערי יש בהנהגה שלנו כמה שכחו שהיא קיימת, האחריות למשפחה ול 12,000 המשפחות של עובדים במטריקס מעבירה אותי מהר מאוד למוד של עשייה אינטנסיבית ואפקטיבית, עם עמידה במבחן את הערכות המוקדמת של החברה בראשה אני עומד, וגם את תפקוד של המנהלים שלצידי באירוע הקיצון הזה. הודות ללקחי הקורונה, ומאחר והיה ידוע לכולנו כי במוקדם מאוחר נמצא את עצמנו באירוע ביטחוני גדול, שהרי אנחנו במזרח התיכון הנפיץ, נערכנו במטריקס מבעוד מועד לצמצם את הנזקים ולשמור על רציפות עסקית, ונכנסנו מהר מאוד לתפקוד בשגרת חירום עם הנהלה מצוינת ומתפקדת שלצידי. זו הנהלה שהולכת איתי יחד כבר 23 שנה. אני ארחיב על המלחמה ועל ההשפעות שלה בחלק השני של המפגש, אבל קודם כל אני אדבר על התוצאות. היה לנו רבעון שלישי מצוין, עוד רבעון ברצף של 3 רבעונים באמת טובים, על אף האירועים של החקיקה המשפטית וההאטה בהייטק, אירועים שהיום נראים לקוחים מהעבר הרחוק. ברבעון השלישי של 23 ההכנסות צמחו ב-18% והסתכמו ב-1.330 מיליארד שקל. הגידול במחירות ברבעון נבע בעיקרו מצמיחה אורגנית בשיעור של 17.2%, ובנוסף מייחוד לראשונה של תוצאות זברה. הרווח הגולמי עלה ב-16%, הוא הסתכם ב-187 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי עלה ב-16.4% לכ-93.3 מיליון ש"ח. הרווח הנקי הסתכם ב-56.7 מיליון ש"ח, צמיחה של 12.5%. ה-EBITDA הגיע ל-145.4 מיליון ש"ח בהשוואה ל-127.7, עלייה של 13.8%. כשאני מסכם תשעה חודשים הראשונים של השנה, ההכנסות שלנו עלו ב-13.2% והגיעו ל-3.9 מיליארד ש"ח. הגידול במחירות בתקופה הושפע מצמיחה אורגנית של כ-12%, 11.9%, מייחוד של תוצאות זברה וחברת רדת, והפסקת הייחוד של חברת הבת אינפיניטי שמחרנו אותה ב-22. הרווח הגולמי הגיע ל-560.7 מיליון שח, גידול של 14.7%, הרווח התפעולי עלה ב-14% ל-292.4 מיליון שח, הרווח הנקי הגיע ל-184.9 בהשוואה ל-179.6 מיליון שח בתקופה המקבילה, עלייה קלה של 2.9%. האיבידה הסתכם ב-442 מיליון שח בהשוואה ל-375.5 מיליון שח, עלייה של 17.7. בניתוח מגזרי רשמו כל מגזרי הפעילות לבד ממגזר ההדרכה והטמעה גידול במחירות וברווח. ההכנסות של מגזר פתרונות ושירותי IT, ייעוץ וניהול בישראל, צמחו ב-23.2% ברבעון ו-15.3% בתקופה. הרווח התפעולי במגזר הזה צמח בשיעור מתון ב-1.7% ברבעון ו-3.5% בתקופה, בעיקר כפועל יוצא מההפרשות והתאמות שביצענו על הרקע של חוסר הוודאות של המלחמה, וגם מעלייה בגין תגמול מבוסס מניות כתוצאה ממענקים, מאופציות שהוקצו למנהלים בתחילת השנה. ההכנסות של מגזר פתרונות ושירותי IT, ייעוץ וניהול בארצות הברית, הסתכמו ב-126.3 מיליון שח, בדומה לרבעון המקביל. ההכנסות בתקופה הסתכמו ב-357.2 מיליון שח, גידול של כמעט 14.5%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-20 מיליון שח, שזה 15.8% מההכנסות, לעומת 19.2 מיליון שח, שזה 15.3% מהכנסות, גידול של 4.1%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם ב-53 מיליון שח, שזה 14.8% לעומת 13.8% אשתקד, גידול של 23.1%. אני חייב לומר שעסקים בארצות הברית חזקים ויציבים, ובסך הכל השוק שאנחנו פועלים בו הוא שוק יציב, זה שוק ה-GRC, שזה ניהול הסיכונים והקומפליינס, מניעת פרוד, מניעת הלבנת הון. הפעילות שלנו בארצות הברית כוללת גם מחירה של גם שירותים וגם מוצרים. זה כמו בישראל, רק שבישראל אתם רואים את ההבחנה בין שירותים לבין מוצרי תוכנה. בארצות הברית אנחנו מאחדים את הכל ביחד, וישנן תזוזות של עסקאות מוצרים בין רבעון לרבעון, אבל התמונה התקופתית והשנתית ושיעורי הרווח הגבוהים והמשתפרים, זו התמונה שחשובה בעיניי. חזרנו לשיעורי רווח של 15%, ואני שבע רצון מהצוות הניהולי שלנו בארצות הברית, מהאחיזה שלנו בשוק, וכך אני גם בהתבוננות קדימה, הוויזיביליטי שלנו בארצות הברית הוא פנטסטי. לגבי מגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, הכנסות הסתכמו ברבעון בקרוב ל-80 מיליון שח, גידול של 50%. הכנסות בתקופה הסתכמו ב-224.5 מיליון שח, גידול של כ-22%. הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-8.1 מיליון שח לעומת 2.5, גידול של יותר מפי 3. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה הסתכם בכ-21 מיליון שח לעומת 11.8 מיליון שח, גידול של 78.8%. העלייה בהכנסות וברווח התפעולי של המגזר וכן השיפור בשיעור של הרווחיות ביחס לתקופות המקבילות אשתקד נובעים בעיקר מעלייה בהיקף הפעילות של המגזר, מייחוד לראשונה של חברת זברה, החל מהרבעון הראשון של 23. אני אדגיש לעניין הזה כי זברה עוסקת בעיקר בהפצה ושיווק של מוצרי תוכנה, בעיקר בתחום הסייבר, ובהתאם לכללי חשבונות אנחנו מאחדים את ההכנסות שלה על בסיס נטו. לגבי מגזר תשתיות ענן ומחשוב ושירותי אינטגרציה, ההכנסות הסתכמו ב-387 מיליון שח, שזה גידול של 14.2%. בתקופה ההכנסות הסתכמו במיליארד 118 מיליון שח, גידול של 12.1%. הרווח התפעולי הסתכם ב-21 מיליון שח לעומת 18.7 מיליון שח, גידול של 13.7%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם ב-64.6 מיליון שח לעומת 55.5 מיליון שח. זה גם גידול באחוז ההכנסות מהמגזר, זה עלה ל-5.8% מההכנסות. וזה גם גידול של 16.4%. גידול הזה נובע בעיקר מגידול בהיקף הפעילות ומההשפעות החיוביות שיש להתחזקות של שער הדולר ביחס לשקל. העלייה בהכנסות וברווח בתקופה מיוחסת בנוסף גם לאיכות של רדת החל מ-Q3-22. מגזר ההדרכה והטמעה, הכנסות המגזר הזה הסתכמו ב-44 מיליון ש"ח, קיטון של 12.2%, ההכנסות בתקופה ירדו ב-10% ל-143.4%, הרווח התפעולי הסתכם ב-2 מיליון ש"ח לעומת 3.5 מיליון ש"ח, קיטון של 43%, אומנם 1.5 מיליון שקל, אבל באחוזים זה הרבה. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם ב-14.1 לעומת כ-15.1, קיטון של 6.4%. הירידה בהכנסות וברווח התפעולי משקפת ירידה בביקושים בפעילות של ההדרכה ביחס לתקופות המקבילות בשנה החולפת, וזה בעיקר על רקע הירידה בביקוש לעובדים בענף ההייטק, שנבעה בעיקר מהמשבר העולמי של ההייטק, וגם כפועל יוצא מההשפעות של החקיקה המשפטית. אני חוזר, חשוב להדגיש כי המגזר של ההדרכה מהווה פחות מ-4% מהיקף הפעילות שלנו, וסטיות של מיליונים בודדים הן משמעותיות באחוזים, אבל פחות בשקלים. מה שכן אפשר לומר זה שלמגמה של צמצום כוח אדם שמאפיינת את השוק בחברות הייטק, הייתה גם השפעה חיובית על היכולת שלנו בכלל במטריקס לגייס ולשמר עובדים, וגם למתן טיפה את הלחצים של עליית שכר בחברה בכלל, תופעה שאפיינה את השנים של המחסור בכוח אדם. לפני שאני אזכור את החלק אולי שאתכם יותר מעניין, וזה העתיד והשלכות של המלחמה, אני אעביר את השרביט לנבו על מנת שיתייחס לנתונים המאזניים, לתזרים ובכלל למדדים הפיננסיים שלנו. אז נבו, בבקשה.
מוטי, תודה. שלום לכולם. אז אני אגע במספר מגמות חשובות ברבעון שהן לא רק השפיעו לחיוב על התוצאות, הן גם משפיעות ומשרתות אותנו מאוד בהסתכלות קדימה על רקע המלחמה. אז המגמה הראשונה זה תזרים חזק מאוד מפעילות שוטפת גם ברבעון וגם במצטבר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שלנו ברבעון עמד על 117 מיליון שקל מול 82 ברבעון המקביל. בדרך כלל אנחנו מסתכלים ברזולוציה נוספת של תזרים מפעילות last 12 months, ובמקרה הזה התזרים ב-12 חודשים האחרונים עמד בסוף הרבעון על 447 מיליון, גידול של למעלה מ-130 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה. המגמה השנייה, המשך הורדת החוב הפיננסי של החברה. מתחילת השנה הורדנו בצורה עקבית את החוב של החברה באמצעות פירעון נטו של הלוואות ושל אג"ח בכמעט 170 מיליון שקל. המגמה השלישית, עיצוב העלייה בהוצאות המימון התזרימיות. בעקבות העלייה בריבית במשק חווינו לאורך כל שנה שעברה עלייה די קונסיסטנטית בהוצאות המימון. הרבעון הזה זה הרבעון השלישי ברציפות שאנחנו רושמים בו ירידה בהוצאות הריבית התזרימיות נטו. אגב, גם בניתוח הוצאות המימון מול הרבעון המקביל זה בא לידי ביטוי. אפשר לראות בפירוט שאנחנו נותנים בדוח הדירקטוריון שיש אומנם עלייה בסך הוצאות המימון, רבעון מול רבעון, אבל רובה המוחלט מיוחס להפרשי שער ולהוצאות מימון חשבונאיות, לא out of pocket money, וזה למרות שמאז התקופה המקבילה הריבית בשוק עלתה ביותר מ-2%. בהמשך לשלוש המגמות האלה, החוסן הפיננסי של מטריקס, שגם בימים כתיקונם הוא גבוה, הוא היה בסוף הרבעון ערב המלחמה חזק עוד יותר. רק כדי לתת מושג, אנחנו מדברים על שיעור הון עצמי לסך מאזן של מעל ל-27%, על יחס כיסוי, כלומר חוב נטו לאבידה של סביבות 1, זה פרמטרים פיננסיים שמצביעים על יציבות מאוד גבוהה. יחד עם זאת, מיד עם פרוץ המלחמה, כאמצעי זהירות נוסף, הגדלנו עוד את יתרת האמצעים הנזילים שלנו, ונכון להיום החברה מחזיקה סביב 700 מיליון שקל מזומן בקופה, וכמיליארד שקל מסגרות אשראי בלתי מנוצלות. עם כמה שהתוצאות של החברה יפות והתזרים מוצלח, אנחנו מבינים טוב מאוד שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות. לכן הצטיידות במזומנים ובמסגרות נוספות זה צעד מתחייב, גם אם ברבעון הבא זה יעלה לנו קצת בהוצאות המימון. חלק מכם שאל אותי בשיחות בחודש האחרון, אז חשוב לי להבהיר, חוסר הוודאות הוא לא לגבי מה ההשפעה מיידית על החברה. אנחנו פועלים עם ניהול מאוד מאוד הדוק מבחינת יכולות הפרוג'קשן שלנו ומבחינת השליטה בעלויות, קל וחומר אחרי השביעי באוקטובר, ומוטי גם יפרט על זה בהמשך. חוסר הוודאות הוא בעיקר לגבי לאן המלחמה הולכת, כמה זמן היא תארך, עד כמה מוחלט יהיה האופן שבו היא תסתיים. יש לנו את התקוות שלנו, אבל אני לא מכיר מישהו שיש לו את התשובות, ולכן נדרשת כאן התנהלות זהירה. עכשיו, מהטעם הזה בדיוק, דירקטוריון החברה החליט הפעם לדחות את מועד ההחלטה על הדיבידנד של הרבעון השלישי לתאריך אישור הדוחות השנתיים, כלומר לעוד 4 חודשים. וזאת ללא שום שינוי במדיניות הדיבידנד של החברה, המדיניות תמשיך להיות חלוקה של עד 75% מהרווח הנקי. אז תודה. כעת אני רוצה להחזיר את השיחה למוטי להמשך הסקירה.
תודה נבו. בהמשך למה שאמר נבו, אתם יודעים, מנקר לי בראש משפט, אבל הוא משפט חשוב. אתם יודעים, אנחנו מפרסמים דוח בתקופה, ודוח טוב, בתקופה שהעבר פחות מעניין אתכם, אבל אם נגזר עלינו להיכנס לתקופה משברית, אז אי אפשר להיכנס למשבר הזה, מבחינה פיננסית זה במצב טוב יותר. אני חייב לומר שאנחנו, כשאנחנו מתבוננים על ההשלכות של המלחמה, אני חייב לומר שאנחנו קודם כל אנחנו בתרחיש הסביר. ככל שהמלחמה ממשיכה להתנהל בהיקף ובעצימות הנוכחית, כלומר חזית דרומית בלבד, עם דפוס הגנתי יותר בצפון ובשטחים, אנחנו נמשיך להתנהל בשגרת חירום עם החלה יחסית סבירה של הנזקים. זה אומר שגרה שונה לחלוטין מהשגרה שהייתה לנו בקורונה. אנחנו מושפעים בעיקר מההיקף של המגויסים ופחות ממצב השוק או ממצב הלקוחות שלנו, שמרביתם הגדול פועלים כרגיל. החריג פה זה מגזר ההדרכה, שמטבע הדברים ספג את המכה החזקה ביותר. מצד שני, אנחנו נהנים באופן ייחודי לענף שלנו מרגל יציבה מאוד בחול, בעיקר בארצות הברית, רגל שמייצרת לנו יותר מ-20% מהרווח ומאזנת במידה לא מבוטלת את הטלטלה שאנחנו חווים פה בארץ. ברמה הארגונית עברנו תוך יומיים מהשבר הגדול של התכלס של יום ראשון בבוקר של השמיני לאוקטובר לעבודה היברידית, תוך שאנחנו מעודדים חזרה למשרדים כבר בשבוע השני למלחמה. יש לזה היגיון עסקי לחזור לעבוד במשרדים, אבל לא פחות חשוב היגיון פסיכולוגי. יש לנו קשר שוטף עם המגויסים, עם בני המשפחות שלהם, אנחנו מספקים תמיכה גם לעובדים במצוקה, אני אתייחס לזה בהמשך. התגייסנו לתרום, להתנדב, המנהלים ואני בקשר מאוד מאוד קרוב ותחוף עם העובדים ולא פחות חשוב עם הלקוחות. אני חייב לומר שאחרי השפיפות קומה שהפיינה את השבוע הראשון, יש כעת אווירה של לא ישברו אותנו, לא ישברו את רוחנו, ויש חזרה ביחד הזה, ביחד גם בחברה, אבל בעיקר בחברה הישראלית, שאני מקווה שישאר גם אחרי המלחמה. לגבי הפעילות העסקית, יש לנו בערך 700 מגויסים, טיפה יותר, ועוד שורה של קבלנים וספקים, וגם 300 בנות זוג, בעיקר בנות זוג של מגויסים. אני משוחח עם לא מעט חבר'ה במילואים, ואפילו יש לנו מגויסות, קרביות, כבוד. אנחנו נפגעים בעיקר במגזר שירותי תוכנה וייעוץ בישראל כתוצאה מכמות המגויסים. זה פגיעה שהיא במישרין, מאובדן של ימי עבודה. כידוע, תגמולי המילואים משפים אותנו רק באופן חלקי על העלות של העסקת העובדים שנמצאים במילואים. אנחנו נפגעים גם מאובדן הרווחיות בגין העבודה, השירותים, הפרויקטים שעובדים עלו מבצעים, ויש גם בחלק מהפרויקטים עיכובים, מהם נעדרים אנשי מפתח. רק כדי לתת לכם מושג יחסי על הפגיעה שנגרמת לנו במישרין מעובדים שבמילואים, אז אתם יודעים, היה מתוכנן בסוף אוקטובר יום בחירות. יום בחירות, הנזק שלו, הפגיעה שלו ברווחי מטריקס אקוויוולנטית לחודש של מלחמה עם כמות המגויסים שכרגע מגויסת במטריקס, כך שהיה לנו כבר יום בחירות אחד בתקציב של Q4. actually Q, סוף Q3. תכננו יום בחירות מוניציפליות לרבעון הזה, אבל אני מניח שלתקציב 24, כשאנחנו נשב עליו בקרוב, נתכנן לפחות 2 ימי בחירות. מגזר ההדרכה נפגע עוד לפני המלחמה על רקע משבר של ההייטק, והחקיקה והמלחמה העצימה את הפגיעה במגזר הזה. בדרך כלל בסוף שנה היו נערכים גם המון כנסים בתחומי המחשוב, וג'ון ברייז, זרוע ההדרכה שלנו, והקמפוס בעצם עובדים כרגע בעצימות נמוכה, וככל שהמצב הזה יימשך, אני מניח שתהיה גם איזושהי סוג של חזרה לשגרת חירום גם בתחום ההדרכה, ואני לא יכול להתנבא. וצריך לזכור כל הזמן שהמגזר הזה אינו המגזר המהותי למטריקס. צד שני, ישנם מספר גורמים בפעילות שלנו שממתנים את ההשפעות השליליות של האלו, כמו הפיזור הגדול של הלקוחות שלנו, חלקם הגדול הן חברות גדולות ויציבות, פיזור רחב של תחומי פעילות, ובתוכם גם תחומים שהם באופן יחסית חסינים, כמו זרוע הסייבר שאני טיפה אתעכב עליה, הפעילות שלנו במערכת הביטחון, פעילות ההנדסה ועוד. כמו שציינתי קודם, אנחנו נהנים מהזרוע החזקה שלנו בחול, והיא לא מושפעת מהמלחמה. בתקופה של הקורונה, והאמת היא שגם לאחריה, נהגתי להציג לכם מה שנראה כמו מפת חום, שבוחנת את מגזרי השוק של הלקוחות שלנו, ואיזה סנטימנט אנחנו רואים מכל אחד מהמגזרים, אז אני אעשה את זה עכשיו ככה בעל פה. באופן כללי אני חייב לומר שבניגוד לקורונה, המגזר הממשלתי והעסקי מפגין עוצמה, ונכון לעכשיו רוב הלקוחות שלנו מכילים את האירועים. לא הרבה פרויקטים נעצרו, ומלבד התחום של האופנה, שאנחנו פחות חשופים עליו, אופנה ופנאי, לא ראינו הוצאה של עובדים לחלט אצל הלקוחות, וזה נותן לנו תחושה טובה. למגזרים עצמם, כשמדובר במשרדי הממשלה ומגזר ציבורי, הם עובדים בהיקף מלא. תראה מזאת, חלק מהמשרדים אפילו הגבירו את הפעילות שלהם ואת ההצטיידות, אנחנו רואים את זה חזק במגזר התשתיות, בין השאר על מנת לתת מענה לאזרחים הרבים שפונו מהבתים שלהם ונזקקים למענה זמני לצרכים המוניציפליים שלהם, שזה שירותי חינוך, שירותי בריאות וכו'. גופים כמו משרד החינוך, משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים, מערך הדיגיטל הלאומי, כל אלה הגדילו את היקף הפעילות שלהם, ואנחנו רואים הרבה פעילות מול המגזר הזה. באשר למגזר התחבורה, בדרך כלל מדובר בפרויקטים ארוכים, בפרויקטים לאורך שנים, עם ראות מאוד מאוד גבוהה קדימה. רוב הפרויקטים שלנו שם הם ארוכי טווח, ובראשם פרויקט המטרו שממש מתחיל כעת. בתוך הסקטור הפיננסי יש שונות גבוהה בין הגופים, בין הבנקים לבין עצמם, בין חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי. יש כאלה שעוצרים פרויקטים לא דחופיים, אחרים, אני חייב לומר, פועלים במשנה מרץ וממש מתחילים פרויקטים גדולים, וזאת מתוך כוונה להמשיך ולפתח את היתרון התחרותי שלהם. בשלב זה לא ראיתי התנהלות חריגה, אבל ימים יגידו. אני רואה ומבין שהבנקים מגדילים את ההפרשות שלהם להפסדי אשראי, והם עלולים לצמצם בהתאם את הוצאות ה-IT, אבל בשלב הזה לא קיבלנו שום אינדיקציה לזה. מערכת הביטחון והתעשיות זו פעילות משמעותית שלנו, אמנם רבים מהמוגייסים שלנו דווקא מהחטיבה הביטחונית, ובראשם אלוף ניצן אלון שמונה לעמוד בראש המערך המודיעיני לשחרור של החטופים, כרגע שותף יחד עם ראש המוסד למסע ומתן על השחרור של לפחות חלקם, אבל הפעילות העסקית שלנו בתחום הזה יחד עם התעשיות היא נמשכת ביתר סד, וקרוב לוודאי שביום שאחרי המלחמה הפעילות הזאת היא רק תגדל. יש לנו פרויקטים ארוכי טווח מול מדינות זרות שהאטו במקצת, אבל אני משוכנע ששוב אחרי המלחמה התקציבים בתחומים שאנחנו עוסקים בהם יגדלו בצורה ניכרת. בתחום הסייבר האזרחי, לקוחות רבים מגביעים את החומות של מערכי הגנת הסייבר שלהם. מטריקס היא שחקן הגדול בשוק הזה, שוק שירותי הסייבר, והיא המשווקת הגדולה ביותר של מוצרי תוכנה לניהול והגנת סייבר, ואנחנו ממשיכים לספק את הפתרונות שלנו ביתר סט במלחמה. כמה דגשים לגבי ניהול התזרים וההוצאות. אנחנו שמים דגש מיוחד על הגבייה ועל ניהול המזומנים. סך הכל אחרי חודש מלחמה אנחנו עם גבייה מצוינת, ללא בעיות מיוחדות, גם בממשלה וגם בביטחון וגם במגזר העסקי, ואנחנו לא שוקטים על השמרים ולא רוצים הפתעות. המלחמה הזאת תפסה אותנו גם לקראת מעבר משרדים, דיברתי על זה גם במפגש האחרון, קמפוס חדש יאכלס את כל החברה בכפר סבא, והתכנון היה להיכנס בסוף השנה, אבל בגלל מחסור בפועלים, כמו בכל ענף הנדל"ן, זה קרוב לוודאי ידחה לסוף הרבעון הראשון. מצד אחד הארכנו את השהייה בהרצליה, יש לנו מזכיר נוח, אבל החלטנו לפנות בכל זאת חלק מהמשרדים שתכננו להעביר כפר סבא, על מנת להנות גם מהעבודה היברידית, שבימים האלה היא באמת היברידית, וגם לחסוך בהוצאות. זה חיסכון שמתווסף גם לחיסכונות נוספים שקורים, כמו תחבורה, חניות, כנסים, נסיעות לחול, שדי קטנו בעת הזו. חשוב לומר שלא הוצאנו עובדים לחל"ת, ולא נזקקנו לשמחתי לפטר עובדים. מבחינה זו ההתנהלות שלנו היא כבימים רגילים. גיוסים ועזיבות עובדים קורים באופן טבעי בהיקף נמוך יותר מבימי שגרה, אבל כחלק מנקיטת אמצעי זהירות, בגלל החוסר ודאות של המלחמה וההשפעות שלה בשלבים הבאים, החלטנו כבר לפני מספר שבועות להדק את החגורה, ובין השאר לבצע גם קיצוץ של 30% בשכר של ההנהלה שלי, של המנהלים שסביבי, אבל רק של ההנהלה. יש פה מהות, אבל לא פחות חשובה גם הנראות. הסכום הזה שיחסך מצטרף לקרן מיוחדת שהקמנו, שמאפשרת לנו לנהוג ביתר חמלה ולתמוך במי מהעובדים שלנו שמצוי במצוקה ומתקשה במהלך המלחמה לתפקד, ויש כאלה, ולטעמי כך נכון לנהוג בעת הזאת. בנוסף, כמו שאמר נבו, החלטנו לדחות את ההחלטה על חלוקת הדיבידנד למועד אישור הדוחות השנתיים, ובאמת אין לנו שום תוכניות שנות את מדיניות הדיבידנד. לגבי היום שאחרי, שאני מקווה שיקרה, כולנו מקווים שיקרה כמה שיותר מהר. הנבואה שלי לגבי היום שאחרי טובה בדיוק כמו שלכם, אבל אני רוצה דווקא לאחז בניתוחים של היום שאחרי מלחמות גדולות, ניתוח שראיתי ממש לאחרונה, כמו למשל מה שקרה בכלכלה אחרי מלחמת יום כיפור של 73 או לבנון הראשונה של 82. ברור שהתוצר נפגע באופן קשה ומציג צמיחה שלילית. במלחמות האלו שציינתי התוצר נפגע ב-4%, אבל ברבעון שמיד אחר כך שיעור הצמיחה, הריקאברי, היה כפול, כמעט 8%. מה המשמעות של זה על ענף המחשוב, אם אני לוקח את הניתוחים האלה, ומה המשמעות על חברות כמו מטריקס? זה כמובן ספציפי לחברות IT, ומה אופי הפתרונות שלהם, כמובן איך הם נכנסו לקורונה, באיזה רמת עוצמה בשוק הן נמצאות, איזה חשיפה יש לחברה לשווקים השונים, ונקודה לא פחות חשובה, עד כמה החברה נשענת על ההכנסות שלה מחול. אבל אם אני לוקח את המודלים שגרטנר פרסם בעבר, היה להם כלל אצבע שלוקח את השינוי ב-GDP ומקיש לגביו בדילי של רבעון 2 על שוק ה-IT ביחס של 1:3. כלומר, אם הצמיחה הייתה שלילית של 4%, התרגום של זה זה 12% פגיעה בענף ה-IT, זה מה שהיה כלל אצבע, אני זוכר את זה ב-2001, ב-2008, ב-2010, ב-2020 בקורונה. היו פלקטואציות כאלה, לא תמיד זה היה פי 3, לעתים זה היה קצת פחות, אבל גם אם לוקחים את הריקאברי, ואם הריקאברי אחרי המלחמה יהיה כפליים מהירידה ב-GDP, הרי שפי 3 זה תרחיש שאני קונה. אפשר להסתכל גם לניתוחים של IDC, וגם IDC מציגה לגבי השוק הישראלי ולגבי המלחמה, הניתוחים של IDC הם יחסית מציגים יציבות בענף IT, וכמובן התאוששות, כי אחרי המלחמה באות לא מעט השקעות. מה שחשוב זה שלא נידרש עוד להתמודד עם האסונות האלה, וכמו שאמרתי, נשאר מאוחדים גם ביום שאחרי. אנחנו נפתח עכשיו את השיחה לשאלות, ונשמח לענות נבו ואני על השאלות שתציגו. בבקשה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא רימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מירון פרידמן מבנק הפועלים. בבקשה.
בוקר טוב חברים, קודם כל התמונה של משפחת קוץ בדוחות זה באמת משהו שצובט את הלב, אין מה להגיד על זה. ברשותכם שאלה לגבי העסקים, בארצות הברית אנחנו רואים ירידה בהכנסות מחיצונים, אני לא לוקח הכנסות פנימיות, משהו כמו 0.3%, אני מניח שדולרית זה משמעותית יותר גדול, אם אפשר טיפה יותר לפרט על, ה, על הסיבה הזו. על הסיבה לכך.
היי ירון, אני התייחסתי לזה בדברים שלי, זה, שוב, זה שיפטינג של עסקאות מוצרים, לא משהו שבכלל שווה התייחסות, אני מציע שנסתכל על התוצאות השנתיות, כמו שאמרתי, התחושה שלי גם לגבי Q4 ובכלל, היא תחושה נוחה, אין שם שום בשורה.
אני מבין, ושאלה נוספת, דיברת על זה מוטי הרבה על, על, על העתיד, אבל אני רוצה ממש לדייק באופן ספציפי, אם יש כבר איזשהו צפי להסכמים חדשים, אני מניח שגם התקציב המדינה יעבור איזשהו שינוי מאוד משמעותי וקיצוץ, כמה אתם חוששים שזה ישפיע עליכם?
אתה מדבר על, על תקציב המדינה או...
תקציב המדינה ב-24 ואולי 25 וגם בסקטורים אחרים, אבל בעיקר בגשר על
הסקטורים שיש מאוד גדול. סמוטריץ' יודע מה יהיה תקציב המדינה ב-24-25? אני בספק. אני אגיד לך, הפעילות שלנו מול המגזר הממשלתי היא בעיקרה שירותים מתמשכים. בניגוד אולי לחלק מהמתחרים שלנו, אנחנו מתחילים את השנה פחות או יותר עם כמעט אותם עסקים שהיו לנו בשנה החולפת. כלומר, אם יגיע קיצוץ, אני מניח שהוא יהיה קיצוץ בעיקר בפרויקטים חדשים, אבל פעילויות מתמשכות של מתן מענה, אתה יודע, אתה מסתכל על ישראל דיגיטלית, אתה מסתכל על משרד הבריאות, משרד המשפטים, הרבה מהפעילויות של המשרדים נשענות על כוח אדם חיצוני, ולכן גם אם יהיה קיצוץ בתקציבי המדינה, אלא אם כן, לא יודע, אלא אם כן יהיה איזה משהו קטסטרופלי, אני לא רואה איזה דרמה משם.
אני מבין. אז אם תוכל פחות או יותר לתת באיזשהו, בגדול, כמה אחוז מההכנסות הן מתמשכות וכמה זה פרויקטים חדשים, בשנה נורמלית, כדי שיהיה איזושהי פרופורציה.
פרויקטים חדשים, עשרות ספורות של אחוזים.
אני מבין. תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר גוטמן לדברי סיכום. מר גוטמן, בבקשה.
חברים, שוב תודה על ההשתתפות הערה בשיחת הבוקר. לצערי לא עשינו את המפגש הפרונטלי כי לא יודע, לא הרגשנו נוח ונעים לקיים מפגש עם ארוחת בוקר וכשיש חברים וחיילים בחזית. אני מקווה שבתוך רבעון אנחנו נוכל לחזור לשגרה ולהמשיך במסורת שאני בסך הכל מאוד אוהב, זה לפגוש אתכם במפגש הרבעוני. ואני מקווה שזה יקרה ברבעון הקרוב. אז תודה ושיהיו ימים טובים. להתראות.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של מטריקס. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.